שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו שווים ועוסקים במבצע שומר החומות. מה למדנו על ארגוני הטרור עם המתמודדת ישראל במהלך המבצע הזה? על המטרות שהם מסמנים לעצמם, על הדרכים שבהן הם פועלים, וגם על הקשרים בין ארגוני הטרור הפלסטינים לציר האיראני שיעי, וגם נדבר קצת על ארגונים הסלפים, דאש ואל-קאידה, מה הם חשבו ואמרו במהלך הלחימה. עמנו בנושאים האלה יורם שווייצר, חוקר בכיר במכון, ראש תוכנית המחקר, טרור ולוחמה בעצימות נמוכה. שלום רב יורם.
שלום שלום.
בוא נסכם את מה שקרה במהלך 11 ימי הלחימה מנקודת המבט של ארגוני הטרור עצמם קודם כל. חמאס והג'יהאד האיסלאמי, היו עוד כמה ארגונים קטנים, אבל נשים אותם בצד, התמקד במשמעותיים מבחינתנו. מה הם ביקשו להשיג ומה הם השיגו בפועל?
אני ברשותך רוצה להתחיל בעקרון בסיס. צריך להבין באיזה סוג של מלחמה אנחנו נמצאים. כשאנחנו מתמודדים עם ארגונים שאני קראתי להם ב-2006, ארגוני או צבאות טרורילה שמתמגנים באזרחים, שזאת אסטרטגיית הפעולה שלהם, יש כמה כללים שנגזרים מזה, והם מלווים אותנו בכל המערכות שהיו מול חיזבאללה ומול חמאס וג'יהאד. עקרונות הבסיס מול אסטרטגיית הטרורילה שמתמגנת באזרחים, הם שבעצם יש אסימטריה מובהקת בריסונים בין שני הצדדים. הירי בלתי ניתן לעצירה. אתה יכול להמית אותו, אתה יכול לפגוע בחוליות שמשגרים, אתה תקבל מערכה שבה יורים עד סוף המבצע, בכל מקרה הם ימשיכו לראות. שלוש, שבתוך המרכיב הקינטי משולב מרכיב תודעתי, שהוא המרכיב המרכזי, בוודאי אחרי המערכה, שהופך להיות המרכיב התודעתי, המרכיב המרכזי, שנועד בעצם לטשטש, להמאם ואפילו לדחוק החוצה את התוצאות של המערכה הצבאית עצמה, כלומר את ההישגים הפיזיים, הם הופכים להיות שוליים, ובסופו של דבר, והבשת ישראל וגביית מחיר כפול מישראל, פעם אחת על הקורבנות שלה, פעם אחת על הקורבנות והערב שהיא נוקטת במלחמה בצד השני. בתוך המערכה הזאת, שהעקרונות שלה הם כאלה, היכולת של ישראל להשיג ניצחון, בוודאי תודעתי, הוא כמעט בלתי קיים.
אתה אומר, הם בעצם שכללו מודל שהם כבר ניסו אותו בסבבים קודמים.
אתה מסתכל על חיזבאללה ב-2006, ומאז אתה מסתכל על חמאס.
קפצת כבר בעצם ללבנון.
זה אותו דבר. העקרונות האלה נכונים לכל צבאות הטרורילה שמתמגנות באזרחים. מניע. עכשיו, המרכיב הצבאי הופך להיות יותר ויותר דומיננטי. מה שב-2006 עוד היססו להגיד, גם לגבי חיזבאללה, שהוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר מצויד, נכון בוודאי גם לחיזבאללה היום, ונכון גם לחמאס ואפילו לגאפ. כלומר, מדובר בארגונים שיש להם צבאות, שהם פועלים כצבאות. ולכן, כשהמרכיב הצבאי הזה הוא כל כך דומיננטי, וזה היריב שאתה מתמודד מולו, צבאות, גם אפילו מאפייני הגרילה נעשים בצורה מסודרת ושיטתית, כאילו צבא נלחם מולך. וכשאתה יושב, מכיר את העקרונות האלה, אתה יכול לגשת ולנתח את המערכה. ואנחנו ניגע בזה אחרי זה. עוד דבר אחד שהוא מאוד חשוב להגיד בעיקרון ונוגע לחמאס, מאחורי האימות הזה בין ישראל לחמאס והג'יהאד בעזה, הג'יהאד הפלסטיני בעזה, יש בנר גדול שכל הזמן מתרוצץ, והוא עיקר מרכזי בתפיסה ובהישגים הנדרשים של חמאס. ועליו כתוב המערכה הפוליטית מול רשף. על הדומיננטיות בחברה הפלסטינית. מי ינהיג את החברה הפלסטינית? זאת מטרת העל של חמאס, והמטרה הצבאית היא חשובה בהתמודדות מול ישראל, עם הישגים, אבל היא נועדה לקדם את המטרה האחרת ולהבליט את המעמד של חמאס, במיוחד שצריך לזכור שערב המלחמה גזלו ממנו את הטרף הצפוי לו,
הבחירות.
לפי הבנתו, הבחירות שהוא היה בטוח שהוא ינצח.
אז בוא נחזור ליום הראשון ברשותך.
בבקשה.
מה הם רצו להשיג באמצעות השיגורים לירושלים?
אני חושב שהם עשו פה פעולה שהיא מראה הכי טוב איך פעולה קינטית יש לה ערך תודעתי בתוכה, גלום בתוכה, והוא אפילו הישג. הם רצו לחבר בפעולה הזאת של שיגור מתח לירושלים ולעצב את התודעה, כאילו המערכה על מה שעכשיו הם מקדמים, הסמל, חרב ירושלים. הם רצו לחבר את עזה ואת חמאס בתוכו לאל-אקסה ולהציג את חמאס לא רק כמוביל המוקאומה, אלא גם כמוביל המערכה וכמגן ירושלים. וההישג הזה, בעצם ההישג הראשוני הזה, ניתן להם עם פתיחת המלחמה, הם לא עשו צעדים הדרגתיים, הלכו ישר לירושלים.
ולדעתך, הם כיוונו לאירוע שיהיה הרבה יותר משמעותי, ארוך יותר, מתיש יותר, גם גובה מחיר כבד יותר מבחינתם, לעומת הסבבים הקודמים מבערך מרס 2018?
אני חושב שכן, אבל זה לא היה גלום בפעולה הראשונה. בפעולה הראשונה, הם פתחו בספרינט, הלכו ישר על ירושלים, ידעו שזה ייתן להם את החיבור וזה המסר שהמערכה נושאת, ואז נכנסו למערכה עצמה. במערכה עצמה, הם לא חזרו לירי על ירושלים, הם עזבו את זה, כי זה ייצא ומסגר מראש מבחינתם את התוצאות של המערכה. אחרי זה הם נכנסו למערכה, ושם הם הגשימו את המטרות שדיברנו עליהם, באסטרטגיית הטרורילה הצבאית שמתמגן באזרחים. כלומר, ירי בלתי פוסק ובלתי ניתן לעצירה, כלומר להוכיח שישראל לא יכולה. ניסיון להציט את, את ערביי ישראל, זה דבר נשאף אצלהם לאורך שנים. הפעם יצא להם, אולי אפילו שלא באשמתם. כלומר, הצליח להם.
אתה חושב שלא הייתה פה יד מכוונת?
אני חושב החמאס תמיד, ואני ראינו את זה גם בעסקת שליט, הם תמיד רוצים לערב את ערביי ישראל, להציג את ערביי ישראל כחלק מהבעיה הפלסטינאית, ואת עצמם כמקדים את העניין הזה. הם כמובן עשו את הפעילים שלהם בירושלים, היו שותפים בהבערת אל-אקסה. ערביי ישראל נכנסו לאימות הזה מטעמים שלהם, או ערבים או פלחים בקרב ערביי ישראל, נכנסו לאימות מטעמים שלהם, וחמאס תפס גלים.
הבנתי. מה הם עשו כדי שהלהבות יישארו בגובה, בוא נגיד, יותר משגרתי סביב אירועי הר הבית, כשבעצם יש, כמו שהם מציינים, בחוצות ערים מעורבות, מאומות, יש הרוגים, יש כל הזמן בעצם מין רעש רקע שמלווה את האימות בעזה. זה גם מעין אסטרטגיה שמתפתחת תוך כדי לחימה, או שלדעתך, כמו שאולי הצגת קודם לכן, תפסו גל על משהו שלא היה בשליטה שלהם וגם לא בדרך שלהם לנווט את הדברים.
לדעתי, אם תפסו גל, אנחנו לא יודעים מה יתפתח. אם ירושלים, הלהבות ישכחו בחף-חף, ואם ערביי ישראל גם שמה יגיעו למיצוי, ההישגים הראשונים האלה יתעממו ויעלמו. למרות שהם ינסו להבליט אותם כל הזמן במערכה התודעתית, הם וגם נסראללה כפי שראינו. אני חושב שעיקר המערכה שלהם שעברה מירושלים לעזה, ואחת שהיא עברה לעזה, היא גם בעצם שמה בצד את ירושלים. היא כל הזמן ירושלים קיימת, אבל היא שמה אותה בצד, ואז הם נכנסו לדרבי הזה בעזה, שהמטרה שלהם היא ברורה, להטיש את אזרחי ישראל, להכניס אותם למקלטים, לסגור לכמה ימים קצרים את נטבג, להוכיח את יכולת הירי הבלתי נגמרת שלהם, לפגוע באופן ממוקד בערים במרכז ובדרום הארץ, לא רק בעוטף עזה. כל הדברים האלה מבחינתם חלק מהאסטרטגיה הקינטית שלהם, שהם יודעים שאחרי זה עושים בזה שימוש תודעתי. הם ניסו לעשות גם פעולות טקטיות, או אם שיכולות היו להתפתח
כמובן, הפתעות למיניהם.
הפתעות למיניהם. הם כולם כשלו.
חוץ מפגיעת נונטט אחת שגעת
הייתה פגיעת, ברור. עכשיו, כשאתה מסתכל על ברמה הצבאית, מה שהם השיגו, ברמה הצבאית נטו, הם לא השיגו כמעט כלום.
אוקיי.
ברמה הצבאית.
וזה הפער הגדול שבין מה שהם מציגים כתמונת ניצחון, לבין מה שבפועל הם השיגו, אתה אומר, לא השיגו ברמה הצבאית נטו, ואני רק ארצה שתפרט למה אתה מתכוון.
אני רוצה אבל לחזור עוד פעם לעקרונות היסוד. תזכור שהמטרה של האסטרטגיה הזאת היא להמאם ולטשטש את התוצאה הצבאית, כדי להיות מסוגלים להכריז על ניצחון, לא משנה מה התוצאות בשטח, כי זאת האסטרטגיה. זאת האסטרטגיה. המערכה היא מערכה קינטית עבור מערכה תודעתית. עכשיו הם ניסו גם להשיג הישגים קינטיים. כמו שאמרנו, הירי, עכשיו הם גם, אחד הדברים שגם יעלו אחרי זה שניגע בנסראללה שמבליט את זה, כי זה המטרה שלהם, של שניהם, היא לעקוף את, להוכיח שכיפת ברזל אינה יעילה. הם הצליחו באמצעות אסטרטגיית המתחים הממוקדים, הם מצאו כאילו פרצות בכיפת ברזל, ולכן הם כאילו ביטלו אותה, הם מנסים לקדם את העסק הזה. אנחנו יודעים שלולי כיפת ברזל, אנחנו היינו מזמן בעזה. מזמן.
נגיד את האמת, האמת היא שהמערכת הזאת יעילה, ב-90% בערך מהמטחים היא הצליחה לנטרל את כל הרקטות, והיו מקרים מסוימים שבהם באמת בגלל עומס אש, או בגלל תקלה במקרה אחד שאני יודע עליו, זה לא עבד, אבל התמונה היא בעצם הפוך ממה שהחמאס מנסה להציג.
לא, בוודאי. הוא וגם נסראללה, שתדבר עליו אחרי זה. גם הם מנסים להשיג
כאילו, נגיע אליו.
ניצחו את כיפת ברזל.
מה, יותר חשוב לי לשמוע ממך לסיכום הדיון בעזה, מה הם לא השיגו שלדעתך ניסו להשיג באמצעות המערכה הזאת? או שאם אתה מסתכל על זה מנקודת מבטם, אין דבר כזה הפסדנו, אין דבר כזה שאנחנו מודים בכישלון כלשהו.
תראה, החלק החמור שאני חושב שהם מאמינים לתעמולה של עצמם, זה מה שמדאיג אותי, גם לגביהם וגם לגבי חיזבאללה. אני חושב שאם אתה מסתכל על ישראל, קודם כל הם התיימרו להפתיע את ישראל. אני לא בטוח שבמודיעין הישראלי הייתה באמת הפתעה, בטח לא בשעות שלפני, אבל אני חושב שגם לפני זה. שניים, לא רק שהם לא הפתיעו, הם הפתיעו. כלומר, פיזית הם הפתיעו את הציבור, בוא נגיד ככה. אולי גם את ישראל בנכונות שלהם להיכנס למה שעלול להידרדר למערכה ארוכה. אני חושב שהם הופתעו מהעובדה שישראל נכנסה לא לחילופי ירי מזעריים
אלא החליטה להגיב בשיא עוצמה,
ישראל שגם היא התכוננה.
הפגיעה הכי קשה מאז צוק איתן.
לא רק זה, גם ישראל הוכיחה, ואני חושב שזה חלק מהמסר הישראלי, הקינטי והתודעתי, ישראל גם התנפלה עליהם.
הפגינה יכולות מודיעיניות מעולות.
הפגינה, אני כרגע לא בעניין של השבח, אני אומר התנפלה עליהם בתפיסה הישראלית. ממשה את מה שהבטיחו לנו קודם, מפקד חיל האוויר אשל הקודם, שדיבר על זה שחיל האוויר יכול לעשות בשבע יממות, מה שהוא עשה ב-50 יום או ב-11 יממות.
כן.
הם הופתעו מזה, הם סבלו מניטרול, לפחות זמני, של המערכה, של המרכיב המרכזי במערכה שלהם, זה המנהור. יכלו אולי להפסיד יותר, זה עניין של ביצועים, זה יחקרו אחרי זה בישראל. אבל הם למעשה, הזרוע הזאת שהם חשבו שהיא בטוחה ומגינה עליהם, הסתבר שהיא לא לגמרי מגינה עליהם. בסופו של דבר, כשהתעוררו ממה שקרה והבחנו, ישראל גם הפגינה את הנכונות שלה למידת הרס. אומנם ממוקדת, אומנם ממקש בגג, מסודר, עם נכונות להיכנס למסע ומתן כדי לעשות את העסק הזה בלי נפגעים, כי אנחנו יודעים שבתוך המערכה, של צבאות הטרורי למתמקדות מאזרחים, יש את המרכיב הזה שהם מתפללים ומייחלים לכפר קנה, מה שנקרא. כלומר, לפגיעה הומניטרית שיכולה להציג את ישראל,
תאלץ את ישראל
ולהביש את ריחה, שזה חלק מהאסטרטגיה הזאת.
אז גם פה אני חושב שבמידה רבה ישראל הפתיע אותם. גרמה להם להבין שזה לא כמו שהם חושבים שזה יהיה לפי התסריט שהם בונים
לעצמם. אני חושב שכן.
100%. בוא נעבור לזירה הצפונית שהיא מעניינת לא פחות, וכמובן מבחינתנו זה איום שאף מועצם בשנים האחרונות. בדיוק מאותו סוג של רקטות, ויש שם גם טילים מדויקים. נסראללה, שמענו אותו מדבר. אגב, כחוש
ומותש, כן. חולה.
אנחנו נמשיך נעקוב ונראה מה קורה איתו, אבל עדיין כוחו באיומים, והוא מאיים, הוא מנסה לעצב איזו משוואה חדשה על פגיעה בירושלים, צריך לתת מענה במלחמה אזורית. מה פשר הדברים?
איך קרא לזה נסראללה, או קראו לנאום שלו, נאום ספר החשבונות. נסראללה נהיה מתמטיקאי, הוא עובד לפי משוואות.
כן.
הוא מנסה לכפות את המשוואה בלבנון ובסוריה, ועכשיו הוא גם מייצג את המשוואה החלשה שכביכול חמאס הציג. אבל לפני זה אני רוצה להקדים במילה אחת. החיבור צריך להבין בין השאר. מכיוון שחוץ מהבנר שיש לפלסטינים, לחמאס, שעליו כתוב הרשות הפלסטינית וצריך להביס אותה, יש גם בנר נוסף. שישראל רואה אותו כל הזמן, ולכן גם האימות מול חמאס הוא אימות מוגבל שצריך לסיים אותו מהר. כי האימות המרכזי וישראל מבינה ויודעת את זה, הוא האימות בצפון ואליו צריך להתכונן. ולכן הסיפור של עזה היה צריך להיות קצר, ובין השאר גם לא נכנסו פיזית לכיבוש הרצועה. כלומר, לא הפעילו את הכוח הצבאית, שכמובן חמאס וחיזבאללה, נסראללה, מציינים את זה כהישג שלהם. שישראל נרתעה, היא מפחדת להיכנס עם כוח צבאי. ישראל לא מעוניינת לעשות מערכה כזאת בעזה, כי היא מסתכלת צפונה. עכשיו בא נסראללה, ומחזק כחלק מהנאום שלו, מנסה למסגר עוד יותר בצורה בולטת את המערכה עצמה. אז פעם אחת, כמו שאמרת, זה המשוואה. חיזבאללה, שמחזק כמובן את המשוואה שהוא רוצה לייצר, הציב כביכול משוואה שכל פעם שיקרה משהו בירושלים, חמאס יתנפל על ישראל, חמאס לא יתיר את זה. הוא מנסה גם למסגר את זה מעבר לזה, הוא מדבר על המשוואה הזאת החדשה, שכל פעם שישראל תעשה משהו בירושלים, היא תצית מערכה אזורית.
יש לו תיאבון להצטרף לזה?
לא, ולכן אנחנו מדבר על איך אנחנו מסתכלים, לפחות בראייה שלי, על איך חיזבאללה ואיראן והמיליציות, הציר, התנהג במלחמה. הם תמכו כולם ברמה הצהרתית והמילולית, ובפועל חיזבאללה נכנס בשני מופעי ירי, סליחה, היה דחיפה של חיזבאללה, אנחנו יודעים את זה היום כי הורדו okay. בזה, דחיפה של המוחים האלימים על הגדר ועל החומה, כלומר העזה, שספגו בעקבות זה הרג של פעיל, אנחנו תכף נתייחס למה נסראללה אמר על זה, הם נתנו שני מופעי ירי, לא בעצמם, על ידי פלסטינים, שהם דרבנו אותם. היום אנחנו כבר מבינים את זה, מה שחשדנו, אנחנו יודעים את זה היום, שהם דרבנו את הארגונים הפלסטינים לראות מרחוק שני מטחים, ועוד שתי פיסות של ירי מסוריה, שנדבר עליהם תכף מהצד האיראני.
אוקיי.
ולכן חיזבאללה בפועל לא השתתף פיזית במערכה. כי בין השאר אנחנו יודעים שחיזבאללה, על רקע המצב בלבנון ואולי על רקע שיקולים איראנים, אינו מוכן, וגם איראן לא מוכנה, שהפלסטינים יגדירו להם מתי ואם להיכנס לאימות צבאי עם ישראל מלא. אלא הם יעשו את זה על פי נוחותם ולא על, שיקול, על פי השיקול הפלסטיני. זה אומר שהם מוכנים ורוצים ועושים, נותנים להם תמיכה של מעטפת הצהרתית תומכת, בירי סמלי כזה או אחר, אבל בפועל הם לא נכנסים לזה. נכון, אנחנו יודעים שיש קשרים בין חמאס וחיזבאללה, חמאס וחיזבאללה וחמאס, איראן וחיזבאללה, כל אחד מהם ביחד, באופן בילטרלי וגם באופן משותף, שוטף, ואנחנו מניחים שהיה שיתוף פעולה כזה גם, שאולי אנחנו לא חשופים עליו, אבל השיתוף פעולה הזה הוא לא חדש. בפועל, גם איראן וגם חיזבאללה לא נטלו חלק פעיל מסיבי, ואפילו לא מעבר לסמלי במערכה הזאת.
ההרתעה שנוצרה ב-2006 עובדת עד היום בעצם.
תראה, עוד פעם, ההרתעה, אני לא רוצה להתייחס לה, עוד פעם, כמו כולם, למושג הגמיש הזה שמתבטל ברגע שהוא מתבטל. זה עניין של אינטרסים ושיקולים. Okay. אחת שהשיקולים והאינטרסים אומרים להם, וסדרי עדיפויות אומרים להם להיכנס ללחימה, אז הם ייכנסו ללחימה, ההרתעה לא תמנע את זה.
עכשיו לגבי מה שבכל זאת אנחנו ראינו בזמן האחרון, גם מסוריה, אתה ציינת, הרי גם ככה אנחנו נכנסנו למערכה הזאת בעזה, כשמסביב יש נונסטופ התפתחויות של התבססות איראנית והאיום מצפון של נסראללה שעכשיו דיברת עליו. מסוריה בעצם היה שיגור של מלאט, נכון? מה בעצם עמדת איראן בכל הנושא הזה, בכל הסבב האחרון בעזה ועל עצם החבירה לציר של הפלסטינים לציר האיראני? האם היא מעוניינת בדרך כזאת לאותת שהיא תצטרף אם זה יימשך ככה, או שלדעתך זה היה אירוע חד פעמי סיפור המלט?
אני חושב שהשיקול האיראני הוא מאוד ברור פה. השיקול של חיזבאללה הוא חלק מזה, והשיקול האיראני לצד זה, אבל השיקול האיראני הוא כמובן בולט. האיראנים בכל מקרה משתמשים תמיד בפרוקסיס, פחות בעצמם. ומשם הוא יושב מאחורי הקלעים, מניע את התהליכים, לפעמים מאכוון את הירי, אבל הוא עצמו לא נכנס, ובטח לא איראן, ובטח לא מחוץ לגזרה. נקודה שנייה, זה הציר. איראן מאוד חשוב לה, ונסראללה בנאום שלו ביטא את זה. הוא ביטא את המחשבה האיראנית. הם מסתכלים על האזור ברמה צירית. ולכן אנחנו ראינו גם דיבורים, וייתכן גם סיוע או נכונות לסיוע מצד המיליציות האיראקיות. ייתכן שהם היו מעורבות בירי מסוריה. אנחנו יודעים שהחות'ים גם הם על הקווים. אנחנו יודעים שהמיליציות בסוריה, שהמשה"ם מטפח יחד עם חיזבאללה, גם הם על הקו, וחיזבאללה הוא כמובן המרכיב המרכזי. מנגד, השיקולים המרסנים של האיראנים, הם מרסנים במובן הזה שהם לא מכניסים את האיראנים עם רגל מלאה ללחימה בעיתוי הזה. הם, שיש בתוך חיזבאללה ובלבנון בעיות פנימיות שלא מזמנות את חיזבאללה להשתתף באירוע הזה באופן מלא. הם יודעים שיש להם מערכת של שיחות עם הנשיא ביידן על JCPOA, לכן הם לא רוצים להיות מעורבים בעצמם, בלחימה עצמה, ומנגד הם תופסים גלים. יש פה מערכה שמחלישה את ישראל, שמעסיקה את ישראל, שמשמשת להם יכולת גם לבחון מבחינה מודיעינית ואסטרטגית וטקטית איך ישראל פועלת. הם עושים פה, יש להם פה ניסוי כלים. והם כן. בוחנים אותו, הם בוחנים את העורף הישראלי.
זאת אומרת, יש בזה ערך גם אם הם לא מצטרפים.
לגמרי.
ולכן הם עדיפו להיות במצב כזה.
הם הצטרפו חלקית.
תוך כדי לחימה אתה עוקב גם אחרי הארגונים הקיצוניים יותר באידיאולוגיה שלהם, אל-קאידה, דאש, וגם להם יש עמדה מעניינת בנושא הזה, ובזה בעצם אנחנו נסכם.
כן, אולי אפילו עמדה מפתיעה, כי מצד אחד הם ארגונים מאוד מיליטנטיים וגם מייצגים, לא הם עצמם, אבל הרוב הסוני לא פעיל במלחמה הזאת, באופן חצי מפתיע, לא מפתיע באמת. אל-קאידה ושבאב הסומלי, שהוא חלק ממנה, התייחסו בעיקר למערכה כחלק מג'יהאד כולל, שנעשה במקומות אחרים, והם גם ציינו בעיקר את ה... כמו תמיד, כל אחד מתעניין בעצמו. אז הם בעיקר ציינו את הפעילות שלהם, התרומה שלהם, במקומות שונים בעולם, בסהל, באפריקה, לג'יהאד, ונתנו גם קרדיט ללוחמים המוג'הידין, בלי להזכיר את השם חמאס, אלא את אל-אקסה, את הזרוע הצבאית, שבעצם עשו ג'יהאד. הם שיבחו את המרכיב הג'יהאדי, והעלו על נס את ירושלים, שאותה צריך לשחרר בג'יהאד, אבל לא נתנו קרדיט יותר גדול לחמאס עצמו. דאש הגדיל לעשות, לא רק שהוא לא הזכיר את החמאס בשמו, לא רק שהוא לא התייחס אליו ועודד אותו, אלא הוא ציין את המרכיב של ג'יהאד ואפילו גינה ואמר שחמאס איננו חלק מהסונה. צריך להבין, התפיסה של האחים המוסלמים, שהחמאס הוא האחים המוסלמים בישראל ופלסטין, מבחינתם זה כפירה. הם דיברו עליהם ככופרים. הם דיברו עליהם לא רק שהם כופרים, אלא שהם גם חוברים לכופרים. כלומר, לברית האיראנית הזאת, הציר של האיראנים, ולכן הם בעצם גינו אותם ואמרו, המלחמה הזאת אינה מייצגת, חמאס אינו מייצג את הסונים, הוא כופר, ובכלל המלחמה, כל הפתרון של הנושא הפלסטיני, הלאומי הפלסטיני, הוא בכלל לא ייפטר על ידי החבורה הזאת, יש לנו את הלחימה ג'יהאד שאנחנו מובילים, והיא תפתור את העניין. הוא אפילו אמר עליהם, הוא התייחס למושגים שחמאס, והחיזבאללה משתמשים בהם כמוקאומה, ואמר, מה זה מוקאומה? מה זה רזיסטנס? מה זה התנגדות? זה בכלל לא מונח שלה, אנחנו מדברים על ג'יהאד. אתם כופרים, אתם תעשו רזיסטנס, אנחנו עושים ג'יהאד, כפי שהאיסלאם הסוני מצווה עלינו.
מעניין מאוד. תודה רבה, יורם.
תודה.